كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الديرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו. היום רביעי 12 באפריל 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. פנים אחרות עגומות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ההצעה שהניח יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן איננה כלל ריכוך של ההפיכה המשפטית, אלא רק שלב א' בתוכנית להפיכת ישראל למתנהלת תחת עריצות רוב. ההצעה תאפשר השתלטות פוליטית על בית המשפט העליון ובתי המשפט בכלל. לפי ההצעה, הקואליציה תמנה בכל קדנציה של הכנסת ברוב קואליציוני אוטומטי שני מינויים לבית המשפט העליון, וגם המינוי השלישי יהיה פוליטי, משום שתידרש הסכמתו של נציג אופוזיציה אחד. רק במינוי הרביעי יהיה צורך בהסכמה של אחד מנציגי השופטים. אלא שלפי אורך החיים הממוצע של הכנסות בעשורים האחרונים, ממילא מינוי כזו יהיה נדיר. בנוסף, הפיכת הוועדה לנשלטת על ידי רוב פוליטי תאפשר מינוי של נשיא לבית המשפט העליון מטעם הקואליציה. המשמעות היא הפיכת בית המשפט העליון, שמטפל בכל שנה באלפי תיקים מקצועיים ולא חוקתיים, לגוף פוליטי לחלוטין. בישראל, שבה אין כמעט איזונים ובלמים אחרים, כגון חוקה משוריינת, שני בתי פרלמנט או כפיפות לבתי דין בינלאומיים, עצמאות בית המשפט כגוף מקצועי ובלתי תלוי היא קריטית. בכך תאבד סופית האפשרות לשמור על דמוקרטיה ליברלית, כזאת השומרת על הפרדת רשויות, שלטון החוק והגנה מינימלית על זכויות האדם. מאזינים יקרים, השופטים שימונו יהוו סוס טריוני שיתה את הרוב בבית המשפט, כך שלא ניתן יהיה לפסול את התיקונים הבאים על האזרחים לרעה. פסקת התגברות, ביטול עילת הסבירות, ריסוק מעמד הייעוץ המשפטי ועוד. מעבר לכך, גם המינויים לערכאות הנמוכות יהפכו לפוליטיים. מתוך ועדה של 11 חברים יידרש למינוי שופט רוב של 7, מהם 6 מהקואליציה. תידרש רק אצבע אחת של נציג אופוזיציה, ובכך יתאפשר סחר מכר במינויים. או של אחד השופטים, בהם נשיא בית המשפט העליון, שהוא עצמו יהיה מינוי מטעם הקואליציה. כך ערכאות בתי המשפט בישראל יתמלאו בעסקנים פוליטיים שימונו על בסיס מפלגתי. לכן אין מקום להידברות, שכן אחד מסלעי המחלוקת העיקריים היה הוועדה לבחירת שופטים. אם החוק יעבור בקריאות שנייה ושלישית, בית המשפט יהיה חייב לפסול אותו כתיקון שאיננו חוקתי בשל הפגיעה האנושה בעצמאות מערכת המשפט. עד כאן, מאזינים יקרים. השעה 3:30, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי: הציונים מסתכסכים ומתדרדרים להשמדת עצמם. שר החוץ אמיר עבדאללהיאן קרא לפעילות בינלאומית אפקטיבית לאור המצב בפלסטין. איראנים הצטיינו בתחרות בינלאומית של הטכנולוגיה המודרנית ברוסיה. שר הכלכלה: תוקם לשכת מסחר משותפת בין איראן וסעודיה. ומפקד הצבא אמר, סימני קריסת הישות הציונית נראים באופק. איראן ופקיסטן נחושות לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני ביניהן. עוד פעם הודעה של ראש ה-CIA, אין לאיראן תוכנית גרעין צבאית. החדשות במלואן. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הציונים מסתכסכים ביניהם ומדרדרים להשמדת עצמם. במהלך השתתפות בטקס להחייאת לילת אל-קדר אתמול, הדגיש ראיסי כי החברה של זקוקה היום לתקווה, והוסיף כי מי שנותן את התקווה לאנשים בעבודתו מתקדם בכיוון האסטרטגיה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, ומי שמאכזב את האנשים מתקדם בכיוון האסטרטגיה של האויב. בהתייחס למחלוקות בתוך הישות הציונית, אמר ראיסי, הציונים מסתכסכים ביניהם או מתדרדרים להשמדת עצמם, ובעזרת השם נמלא את חובתנו הפוליטית והדתית ביום אל-קודס, יום שישי האחרון בחודש רמדאן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שלח מכתבים נפרדים למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, למזכ"ל הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי חוסיין אברהים טהא, ולשרי החוץ של המדינות האסלאמיות, כאשר הביע דאגתו העמוקה בנוגע למצב בפלסטין לאור המעשים הנפשעים של ישראל. שר החוץ קבע כי מעשי הפשע של ישראל נגד העם הפלסטיני, לרבות מעשי הרצח, המעצרים והריסת הרכוש, עומדים בסתירה עם עקרונות החוק הבינלאומי וזכויות האדם, והדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מגנה את המעשים האכזריים של הישות הישראלית נגד העם הפלסטיני ואת שלילת הזכויות של העם הפלסטיני, לרבות הזכות בחיים בהגדרה העצמית ובעבודה. שר החוץ הדגיש כי הצעדים הציונים מציגים דוגמה מובהקת להפרה בוטה של זכויות האדם ודוגמה למדיניות הגזענות. שר החוץ ציין לניצול של הישות הציונית להתעסקות דעת הקהל העולמית במלחמת אוקראינה, ומתח ביקורת על השתיקה והמנעות ארגוני זכויות האדם והמדינות המתיימרות בדיבורים על זכויות האדם נוכח המעשים הבלתי אנושיים של ישראל נגד העם הפלסטיני. צוות איראני שהשתתף בתחרות הבינלאומית להמצאות והטכנולוגיה המודרנית שהתקיימה בבירה הרוסית מוסקבה השיג הצטיינות יוצאת דופן ב-14 דגמים טכנולוגיים. צוות הממציאים האיראנים כולל 5 אנשים. הצוות האיראני הציג 14 דגמים בתחומי הפרמקולוגיה, הרפואה, התחבורה, הבטיחות, המרחב הווירטואלי והמחשבים, וזכה ב-6 מדליות זהב, 3 מדליות כסף ו2 פרסים מצד ממשלת רוסיה וגם ארגון הקניין וההמצאות העולמי. שגריר איראן ברוסיה קאזם ג'לאלי בירך את חברי הצוות האיראני על הישגיהם בתחרות הבינלאומית להמצאות והטכנולוגיה המודרנית. שר הכלכלה והאוצר אחסן חנדוזי אמר כי הקמת לשכת מסחר משותפת בין איראן וסעודיה היא על הפרק, והארגון לפיתוח הסחר עוקב על הכנת מפת דרכים בין שתי המדינות. אחסן חנדוזי אמר עוד כי הצעד הראשון יתגלם בהחזרת יחסי הסחר לרמה של מיליארד דולר, תוך ציון כי לאור רצון של שתי המדינות לחדש את היחסים הכלכליים, מקווים להשיג את היעד הנחשף. מה עוד, יש כמה תוכניות לפתח את היחסים הכלכליים. חנדוזי חשף כי בכוונתו לבקר בסעודיה בסוף אפריל 2023. מפקד הצבא רב אלוף עבדורחים מוסבי אמר כי אנו עדים כיום להתלבטות והתחבות משטר ההגמוניה, והוסיף כי סימני קריסת ההתעלמות הישות הציונית נראים באופק יותר מבעבר. בטקס השקת נשק וציוד חדש ומפותח לחיל היבשה, אמר רב אלוף מוסבי כי איראן מקדמת היום לקראת השגת כוח ויציבות בנוסף לשיפור היחסים עם המדינות השונות וחיזוק הקשרים האסטרטגיים עם שתי מעצמות בעולם והשגת מאזן כוחות במערב אסיה ובעולם. ראש מטה הכוחות המשותפים של הצבא הפקיסטני רב אלוף סחר שמשת מירזה ושגריר הרפובליקה האסלאמית האיראנית בפקיסטן מוחמד עלי חוסייני דנו בהתפתחויות האחרונות הקשורות לשיתוף הפעולה בין איראן לפקיסטן והדגישו את הצורך בפיתוח שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני הדו-צדדי. ראש ה-CIA הודה עוד פעם שאין לתוכנית הגרעין של איראן ממדים צבאיים. ויליאם ברנס, ראש ארגון הביון המרכזי של ארצות הברית, אמר בנאום שלו במכון בייקר, ואמר כי תוכנית הגרעין של איראן היא אחת הדאגות המתרבות של ארצות הברית. אך הוסיף כי עם זאת, ההערכה של הקהילה המודיעינית היא שמנהיגי איראן לא החליטו עדיין על חידוש התוכנית הצבאית שהופסקה בשלהי 2003. הרפובליקה האסלאמית תמיד דחתה נחרצות כל הטענות של מדינות המערב בנוגע למאמצים של איראן לרכוש נשק גרעיני. דובר תנועת ההתקוממות חמאס חזם קאסם הגיב בביטול על נאום בנימין נתניהו שהתמקד במסרים כלפי ארגוני ההתקוממות ומדינות ערביות. קאסם ציין כי דברי נתניהו אינם יכולים להטיל מורה על עמנו הפלסטיני אשר ימשיך במערכת המגן על הזהות של מסגד אל-אקצא ובהתמודד עם מלחמת הדת שמנהל האויב. הוא הוסיף כי נאום נתניהו הוא ניסיון להפוך את העובדות מיסודן, שכן הכיבוש הוא היסוד לכל מתיחות, והישראלים אלה אשר מיישמים את הטרור באופן ממוסד ומתמשך, ואמינו מנהל מערכה לגיטימית לנטילה בכוח של זכותו לחירות ולעצמאות. האיומים של נתניהו כלפי אמינו הפלסטיני, סוריה, לבנון ואיראן ממחישים כי הישות הציונית מהווה סכנה על כל האזור והאינטרסים שלו. כך אמר חזם קאסם מתנועת ההתקוממות חמאס. הרשות הפלסטינית גינתה בחריפות את הצעדה לאביתר בהשתתפות חברי כנסת ורבבות צועדים. נביל אבו רודינה, הדובר הרשמי של הנשיא הפלסטיני, אמר כי פלישת המיליציות של המתנחלים בהובלת שרים בממשלת הכיבוש הישראלית לאדמות מדינת פלסטין לא תשנה את המציאות לפיה זו אדמה פלסטינית והיא תישאר כך, כי פלישה שמתבצעת בכוח הנשק לא תביא דבר. הפלישה הפשיסטית הזו של קיצונים יהודים המתרחשת במקביל לרצח היומיומי של בני עמנו דוחפת את המצב לעבר פיצוץ שאיש לא יוכל לשלוט עליו, אמר אבו רודינה. עד כאן החדשות שלנו. תודה רבה מאזינים יקרים שנשארתם איתנו. הנה הפרשנות שלנו להיום. לקראת יום קוץ העולמי שישי המתקרב, התקיים ביום שני 10 באפריל הקונגרס הרביעי על שם קוץ השריף בטהרן. הנושא המרכזי של הקונגרס היה העולם הפוסט-ציוני. הקונגרס התקיים במרכז באסה למנהיג המהפכה האסלאמית, המנהיג אייתוללה סייד עלי חמינאי. המרכז ממונה לטפל בענייני עולי הרגל האיראנים למכה. הקונגרס התקיים לקראת יום קודס העולמי שבו יפגינו מוסלמים בכל רחבי העולם כדי להביע תמיכה בשאיפות של העם הפלסטיני לקבוע את הגורל שלו עצמאית. הוצאו 14 נושאים בקונגרס הבינלאומי לקודס, בין היתר האופק והדרך להגיע לעולם הפוסט-ציוני, הקמת מדינה בעולם הפוסט-ציוני, ניהול מסגד אל-אקצא ושאר אתרים מקודשים דתיים בפלסטין הפוסט-ציונית. נאמו בקונגרס מספר בכירים מאיראן וגם אישים מחול נאמו דרך ועידת וידאו. הנואמים התייחסו למצב פלסטין ובמיוחד למשבר העמוק בישראל שהתגשמו באירועים האחרונים ברחובות של ישראל. נקודה משותפת בנאומים של הוגי הדעות ובכירים היא שישראל מדרדרת והולכת להתמוטטות. הנאומים בקונגרס התחילו במסר של ראש מועצת השורה מוחמד בקר קליפאף, שהקריא אותו אבו אל-פזל אמועי, ראש הוועדה לביטחון ובחוץ של מועצת השורה. המסר המרכזי של מכתב קליפאף הוא שכולם ראו שתהליך נרמול היחסים עם ישראל נכשל, וכולם הגיעו למסקנה שההתקוממות והאחדות בעולם האסלאמי הן הפתרון למימוש הזכויות של העם הפלסטיני המדוכא. קליפאף מסר כי הפלישה למסגד אל-אקצא ומעצר מוסלמים פלסטינים הבלתי מוגנים מלמדים על אוזלת היד וייאוש אצל הישראלים. הוא סימן את יום קודס כסימן הבולט ביותר לערנות העולם האסלאמי מול הכיבוש הציוני. נציג המנהיג בארגון באסה, אייתולה נוואב, היה אחד הנואמים. הוא הדגיש כי ההתמוטטות של הישות הציונית מתקרבת ועל העם הפלסטיני להכין את עצמו להקים את המדינה שלו בעתיד ולפעול בתחום כלכלה ומדינה במיוחד. אייתולה אבדול פתח נוואב השווה את הניצחון העתידי של העם הפלסטיני לשחרור קודס המקודש לניצחון של הנביא מוחמד עליו השלום בכך שכבש את עיר מכה בחודש רמדאן. שר התרבות וההדרכה האסלאמית אסמאעילי גם שלח מכתב ובו הבהיר את המסר שלו. הוא התייחס לנרמול היחסים של חלק ממדינות האזור עם ישראל והדגיש כי למרות התקדמות חלק מממשלות במסלול הזה, העמים המוסלמים לא התקבלו את זה ולא יתקבלו. הוא קבע כי סימנים של העולם הפוסט-ציוני נראים בבירור. אייתולה ערפי, ראש כל בתי הספר הדתיים באיראן מקביל לישיבות יהודיות, נאם גם הוא בקונגרס דרך ועידת וידאו. הוא המליץ למדינות המוסלמיות שהלכו לנרמול היחסים עם ישראל לחזור מהמהלך השגוי הזה ולחזור לחיקו של העולם האסלאמי. הוא גם קרא למדינות ועמים מוסלמים להחרים מוצרים ישראלים. הוא הדגיש כי לאור החלשות ישראל בתקופה האחרונה, על כולם להתגייס ולפעול ביחד בלי לתת לחילוקי דעות בענייני דת להסיט את תשומת ליבם. הוא קרא לשיתוף פעולה של כל אסכולות האסלאם לפעול להזריז את תהליך ההתמוטטות של ישראל. אבטחי, מזכ"ל העמותה לתמיכה באינתיפאדה הפלסטינית, גם הוא נשא דברים בקונגרס. הוא פרס את משנתו על נסיבות וסיבות של התמוטטות הקרובה של ישראל. הוא התייחס במיוחד להתחזקות תופעת סרבנות בתוך הצבא הישראלי. הוא אמר כי הצבא של ישראל, שהצליח בשנים הקודמות להביס את צבאות ערב בתוך כמה שעות, נחלש כל כך שהתגייס, הסתייק מלהגיב לשיגור רקטות מלבנון, ורק תקפו בגשר נידח בעיר צור בלבנון. השתתפו בקונגרס גם אורחים זרים ממדינות פקיסטן, בחריין, כווית, עיראק וגם טורקיה. חלק מהם נשאו את הדברים שלהם דרך ועידת וידאו. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים. ונסיים את השידור שלנו ונשתמע מחר באותו שעה. עד אז להתראות ושלום לכם.